בפעם הקודמת התחלנו את הסדרה על ביטוח מסיבי ויצד נושא. הצגתי את הנושא דרך הדוגמה של סמכות, שאלת הסמכות, ובעצם מה שעשיתי זה ניתוח מושגי של המושג סמכות. מה זה סמכות? וניסיתי להראות שברגע שעושים את הניתוח המושגי כמו שצריך, הרבה מאוד מהשאלות שאותן אנחנו שואלים, או שמקבלות מענה, בכלל בלי שום צורך לעשות עוד משהו נוסף, חוץ מאשר הבירור המושגי, או לפחות מתחדדות יותר, והניתוח המושגי מאפשר לנו להבין יותר טוב את המשמעות של מה שאומרים המקורות, מה ההשלכה שלהם ומה ההיקף שלה, של העניין וכו'. בבסיס הדברים, רציתי בעצם לומר, אמרתי בעצם שמהניתוח המושגי יוצא שיש סמכות מהותית ופורמלית. סמכות פורמלית לא קיימת ביחס לעובדות, אלא רק ביחס לנורמות. סמכות מהותית יכולה להיות קיימת ביחס לשניהם. וזהו בעצם, מכאן עכשיו יוצאות כל מיני מסקנות שדיברנו עליהן, אבל בראש ובראשונה, למשל המסקנה שאין אפשרות לדבר על סמכות בהקשרים של משפטי עובדה. ואז אנחנו לא צריכים לפתוח מקורות ולא שום דבר כזה. השאלה, האם יש סמכות ביחס לעובדות, מקבלת מענה ישירות מהניתוח המושגי. פה אני רק רוצה לסיים את הדיון בדוגמה שעשיתי בפעם הקודמת, זו דוגמה לענייננו, אבל בכל זאת, כדי שהדבר לא יישאר פתוח, אז אני רוצה רק לסיים את הדוגמה ואז נעבור הלאה. דיברתי על היחס בין עובדות לבין נורמות, אמרתי שההלכה זה נורמות, מוסר זה נורמות, ולעומת זה יש עובדות, ואני רוצה לחדד קצת עוד פעם דברים שבסך הכל דיברתי עליהם, חלק גדול מהדוגמאות שאני אביא הם בעצם דברים שכבר דיברתי עליהם בעבר. אני רוצה רק להסביר יותר למה אני טוען שבהלכה אין שום מימד עובדתי. זאת אומרת, ההלכה זה נורמות צפות, נורמות שאיכשהו צפות על גבי העובדות, אבל ההלכה זה רק הקומה הנורמטיבית, כן, רק הקומה השנייה של המבנה הזה, הקומה הראשונה, העובדות, זה לא רלוונטי. בעצם ההגדרה של ההלכה, ההלכה עוסקת באסור, מותר וחובה. זה המושגים שבהם היא עוסקת, כן? אפשר לדבר על תמה וטהור, על כשר וטרף, אבל בבסיס, אנחנו בעצם עוסקים באסור, מותר וחובה. והמושגים האלה שייכים במהותם למישור הנורמטיבי, לספירה הנורמטיבית. וכאשר אנחנו בעצם פוסקים הלכה, אנחנו לוקחים סיטואציה נתונה, צריך לנתח את הסיטואציה, סיטואציה, הכוונה עובדות, צריך לנתח את הסיטואציה, אבל ההלכה לא קשורה לניתוח הסיטואציה. ההלכה אומרת, אחרי שניתחת את הסיטואציה, אני אגיד לך האם זה מותר, אסור או חובה, או מה מותר, אסור וחובה בסיטואציה הזאת. זאת אומרת, מהותה של ההלכה זה להדביק נורמה למצב עובדתי. תן לי מצב עובדתי, אני אגיד לך מה הנורמות שחלות על המצב העובדתי הזה. אוקיי? ולכן במהותה ההלכה היא בעצם נורמות בלבד, אין לה מה להגיד לגבי עובדות. לכן, למרות שכשאנחנו לומדים גמרא, הרבה פעמים אנחנו נתקלים בקביעות עובדתיות, המחויבות שלנו לאמץ את הקביעות העובדתיות האלה לא קיימת. לא קיימת, גם מה שאמרתי קודם, שאין סמכות פורמלית ביחס לעובדות, אלא שמכאן אני גם גוזר שלא רק שהסמכות לגבי העובדות האלה לא קיימת, אלא שהגמרא בכלל לא מתיימרת לספר לנו את העובדות האלה. זאת אומרת, העובדות זה לא הנקודה שאותה הגמרא רוצה לספר לנו. זה לא באמת המסר שאנחנו אמורים להפיק מלימוד של הסוגיה. אנחנו צריכים להפיק מלימוד של הסוגיה רק את הנורמות. ואז זה רק המשך של הטענה שלא שייכת סמכות פורמלית ביחס לעובדות. הדוגמה, כן, דוגמה שהבאתי כבר בעבר לעניין הזה, נגיד הגמרא במסכת בבא בתרא, מדברת על חזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו. זאת אומרת, אם אני תובע מישהו ואני אומר לו, הלוויתי לך כסף, אתה חייב לי 100 שקל. והוא אומר, לאדם, לא יהיו דברים מעולם. אז חובת הראיה היא עליי, כי אני המוציא, אני רוצה שהוא ישלם לי. אז אני המוציא מחברי, אז חובת הראיה היא עליי. מה קורה אם אני אומר לו, לווית ממני לפני שבוע, וסתם הלוואה 30 יום, לצורך הדיון, אז הלוואה סתם, כן, ל-30 יום. עכשיו, בן אדם בא ואומר, פרעתי. אוקיי? עכשיו, אם הוא אומר פרעתי, אומרת הגמרא בבבא בתרא, בדף ה', שהוא לא נאמן. למה? למרות ששימו לב, הוא המוחזק. זאת אומרת, נטל הראייה מוטל עליי, אני המוציא. אוקיי? אז לכאורה, אם יש לנו ויכוח, אני זה שצריך להביא את הראיות בשביל לקבל את הכסף. הגמרא אומרת לו, אם הוא אומר פרעתי, אני אקבל את הכסף בלי ראיות. נטל הראייה עובר אליו. למה? אז אומרת הגמרא, כי יש חזקה שאדם לא פורע בתוך זמנו. זאת אומרת, אם לבן אדם יש כסף, הוא יכול להחזיק בו 30 יום, אין שום סיבה בעולם להניח שהוא פרע אותו אחרי 5 ימים. יש לך עוד 25 ימים להחזיק בכסף, למה לוותר על זה סתם ככה, שאתה בכלל לא חייב. לכן ההנחה הבסיסית היא שלא פרעת, אלא אם כן תוכיח שבמקרה אתה כן החלטת לפרוע בתוך הזמן. אבל אם לא, אז עבר רק שבוע, איך פרעת? מה פרעת אחרי 5 ימים? יש לך עוד 25 ימים להחזיק את הכסף. אז לכן אתה לא נאמן. אם אתה טוען שפרעת אחרי הזמן, במצב כזה אתה כן נאמן, כי חזרנו לדין של המוציא מחברו עליו הראיה, ואין את החזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן, היא לא קיימת, כי אתה טוען שפרעת אחרי הזמן. כן, סתם, הערה מעניינת, אם אני תובע אותו אחרי 40 יום, והוא אומר, פרעתי בתוך הזמן, פרעתי לפני שבועיים, כשהזמן הפירעון הוא 30 יום, האם הוא נאמן או לא? זה הגמרא דנה שם, זה בעצם כל הסוגיה, מיגו נגד חזקה. יש לו מיגו, הוא אומר, פרעתי לפני שבועיים, הוא היה יכול להגיד, פרעתי עכשיו. אם הוא אומר, פרעתי עכשיו, הוא היה נאמן. כי זה פירעון שאחרי זמן הפירעון, אחרי 30 יום. הוא לא, הוא רוצה לטעון את הטענה הגרועה יותר, אני פרעתי לפני זמן הפירעון. כיוון שהיה לו מיגו, שהוא היה יכול להגיד שהוא פרע עכשיו, אז הוא יכול להיות שהוא יהיה נאמן, זה מיגו נגד חזקה. הגמרא שם לא מכריעה בדיון הזה. בכל אופן, אז עכשיו, זה הדין של הגמרא. שבתוך הזמן אתה לא נאמן להגיד שפרעת. מה קורה אם אנחנו נקלעים לסיטואציה, או נוצרת סיטואציה שבה אנשים כן פורעים בתוך הזמן? השתנתה המציאות. עכשיו אנשים, כן, אנשים פורעים בתוך הזמן, זה התנהלות סבירה, נגיד. למשל, אנחנו כבר רגילים ליתר עסקה, ולכן בעצם אנחנו לוקחים הלוואות בריבית, משכנתאות או הלוואות מהבנק, או לא משנה, אפילו הלוואות פרטיות, לוקחים הלוואות בריבית, ויש יותר עסקה, אנחנו איכשהו יודעים לארגן את העניין הזה. לא ריבית, אבל זה, בעצם זה ריבית. עכשיו, מה שקורה במצב כזה, למשל במשכנתה, זה כולנו מכירים, אם לבן אדם נופל איזשהו כסף, מוקדם, אז הרבה פעמים הוא החליט לסלק את המשכנתה, כדי לא לשלם את כל הריביות שהוא צובר, ולכן הוא מחליט לפרוע בתוך הזמן. לפני שהוא חייב, לפני שמגיע זמן הפירעון, הוא מחליט לפרוע, אוקיי? וזאת התנהגות סבירה, זה נועל רווח במציאות שאנחנו חיים בה. עכשיו יבוא הבנק לבית הדין ויגיד לבן אדם, אתה לקחת ממני משכנתה ולא פרעת. ויגיד הבן אדם, פרעתי, וזה בתוך הזמן. פרעתי. האם אנחנו צריכים להיצמד לדין של הגמרא ולהגיד, אדם לא נאמן להגיד שפרע בתוך הזמן, כי חזקה, שאין אדם פורע בתוך זמנו. נראה די ברור שלא. למה לא? כי היום אין את החזקה הזאת. אדם כן פורע בתוך הזמן. לכן המציאות מהגמרה השתנתה, וכיוון שכך, אז היום אתה בעצם אמור לפסוק לפי הערכת המציאות הרלוונטית למקום ולזמן שבו אתה פועל. אז השאלה עכשיו, האם זה לא נקרא ש... אני בעצם חורג מפסק ההלכה שמופיע בגמרא. הרי לגמרא יש סמכות בתחום ההלכתי, והיא אומרת שאדם לא נאמן לפרוע בתוך הזמן, יש חזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו, ואני בעצם פוסק נגד הפסק של הגמרא. איך זה יכול להיות? יש סמכות הלכתית לגמרא. אז התשובה היא שאין סמכות ביחס לעובדות. אבל פה זה עוד הרבה יותר גרוע מאשר אין סמכות, או הרבה יותר טוב, איך שאתה הולך מסתכלים על זה, מאשר הטענה שאין סמכות ביחס לעובדות. כאן הטענה שלי זה שהגמרא בכלל לא טוענת את הטענה העובדתית. לכן אני לא צריך לדון בשאלה אם יש לה או אין לה סמכות. הגמרא בעצם מתארת מצב ששרר בזמנה. בזמנה אנשים לא היו פורעים בתוך הזמן. ואז היא קבעה את הדין הזה שאומר שיש חזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן, ואם הוא יטען פרוע הוא לא נאמן. אבל הגמרא לא מתעקשת להגיד שכל החיים, בכל הזמנים, בכל המקומות, תמיד אדם לא פורע בתוך הזמן. אם יהיה מצב אחר, תתאים את הדין למצב החדש. הגמרא לא, זה לא שאני עכשיו חולק על הגמרא, כי אין לה סמכות בתחום העובדתי. אני לא חולק על הגמרא. בזמן הגמרא, כנראה באמת אנשים לא פרעו בתוך הזמן. אני רק טוען שהיום המציאות היא שונה. זה לא נקרא לחלוק על הגמרא. המציאות השתנתה. לא שהגמרא דיברה על המציאות שלי היום, ואני בכל זאת רוצה להתנהג אחרת. היא דיברה על מציאות אחרת. עכשיו השאלה, וככה אני אוהב לחדד את העניין, האם אני עכשיו צריך לתלוש את הדף הזה בבבטרה ולזרוק אותו לפח? את דף A. כי החזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו כבר לא רלוונטית היום. אז מה יש לי ללמוד מזה? זה לא נפסק להלכה, זה לא מה שנוהג להלכה היום, זה לא רלוונטי. בפרט שזה קביעה עובדתית, אז מה, מי זה מעניין? קביעה עובדתית ששררה בזמנם. בזמננו המציאות היא שונה. מה הקדושה שיש בדף הזה? צריך לזרוק אותו לפח. אז אני טוען שלא. למה? כי הגמרא גם אז בכלל לא התכוונה לומר, לחדש את העובדה הזאת, או את הערכה הפסיכולוגית הזאת, הערכה פסיכולוגית זאת עובדה, כן? עובדה לגבי התנהלות של בני אדם, שאנשים לא פורים בתוך הזמן. הגמרא בכלל לא התכוונה לחדש את זה. הגמרא התכוונה לחדש את העיקרון ההלכתי, הנורמטיבי, שאין לו שום קשר לעובדות, שאומר שאם יש לך חזקה, זה יכול להפוך את חובת הראייה מהמוציא אל המחזיק. וזה חידוש הלכתי נטו, אין לו שום קשר לעובדות. הגמרא בעצם סיפרה לי שבדרך כלל נטל הראייה הוא אל התובע. המוציא מחברו עליו הראייה. אבל במקום שבו יש חזקה נגד המחזיק, נטל הראייה יכול להתהפך. ועכשיו המחזיק הוא זה שיצטרך להביא את הראייה, ולא התובע. זה החידוש של הגמרא. וזה חידוש שקיים תמיד ועליו לא חולקים. כי לגמרא יש סמכות בתחום העובדתי. בתחום ההלכתי, סליחה. איך הגמרא אמרה את זה? היא לקחה דוגמה שהייתה רלוונטית בזמנה. בזמנה הייתה חזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן. זאת הייתה העובדה. הגמרא משתמשת בעובדה הזאת כדי להעביר לי את המסר הנורמטיבי. לא אכפת לה להעביר לי את המסר העובדתי. עובדתי, מה זה משנה? אז נהגו והיום לא ינהגו. מה זה משנה? תאריך את המציאות לפי מה שקורה סביבך במקום ובזמן הרלוונטי. הגמרא אבל השתמשה בחזקה שהייתה בזמנם, כדי להגיד לי את הדין שהוא נכון תמיד, שאם יש חזקה נגד המוחזק, נטל הראיה יעבור להיות עליו, ולא על המוציא. וזה נכון תמיד. למשל אצלנו, שאצלנו נגיד יש חזקה הפוכה, שאדם כן פורע בתוך הזמן, רק נגיד סתם לצורך הדיון, זה לא נכון, אבל לצורך הדיון, אוקיי? יכול להיות שבמצב כזה, נטל הראיה ייקבע לפי החזקה הזאת. וזה יהיה היישום של הדין שהגמרא מדברת עליו. זה לא חריגה ממה שהגמרא אומרת, הפוך. כך מיישמים את מה שהגמרא אומרת. למה? כי מה שהגמרא אומרת זה תפעל על פי החזקות שבידך. זה מה שהיא אומרת בעצם. היא לא אכפת לה אם זאת חזקה X או חזקה מינוס X, או לא X. זה לא משנה כלום. תבדוק מה החזקה, תבדוק את המציאות, תראה מה החזקה, ועכשיו, לאור החזקה הזאת, אתה יכול להכריע בדיני ממונות ולשנות את, להעביר את נטל הראיה מהמוציא למחזיק. זה מה שהגמרא אומרת. וכך אני פועל. מזה אני לא חורג. כי זאת הוראה נורמטיבית. זאת הוראה הלכתית. והוראה הלכתית היא מחייבת. לגמרא יש סמכות. אבל הערכת המציאות היא לא רלוונטית. זאת אומרת, המסר שעולה מהגמרא בדף ה' בבאבטרה, הוא לא הערכה העובדתית של בני אדם שהם לא פורעים בתוך הזמן. זה ממש לא מעניין. זה לא דברי תורה בכלל. זה סתם הערכה פסיכולוגית. זה קשור, זה אפשר ללמוד את זה במחלקה לפסיכולוגיה, זה לא קשור לתורה בכלל. מה שהתורה בסוגיה הזאת, זה שוואנס נתון לי, נתונה לי החזקה, אני יכול להשתמש בחזקה כדי להכריע את דיני הממונות, כדי לקבוע על מי יש את נטל הראיה, וזה כלל הלכתי, לא קשור לעובדות. העובדות יכולות להשתנות, אבל תמיד בהתאם לעובדות הרלוונטיות, אני איישם את הכלל הנורמטיבי הזה, והוא נכון תמיד. וכשהגמרא אמרה אותו, אז על זה לא חולקים. זאת הטענה. בעצם מה שאנחנו לומדים מכאן, זה שבמהותה, ההלכה בכלל לא עוסקת בעובדות. ההלכה לפעמים משתמשת בעובדות. ההלכה אומרת, יש נתונים עובדתיים, שעל גביהם אני צריך לקבוע מה קובעת ההלכה, אסור מותר חייב. אוקיי? אבל מה הם הנתונים העובדתיים? כל אחד שיבדוק בכלים הכי טובים שיש לרשותו, ובמציאות הרלוונטית. אל תבדוק את המציאות בבבל שלפני 1700 שנה. תבדוק את המציאות בישראל של היום, אם אתה רוצה להכריע דין. למה להכריע את הדין על פי הערכות מציאות שניתנו בבבל לפני 1700 שנה? אין בזה שום היגיון. לכן ברור שהערכות המציאות הן בכלל לא חלק מהתורה. אם אני אתן את רשימת החזקות, חזקה למשל, יש באנציקלופדיה תלמודית ערך שנקרא, יש כמה ערכים שנקראים חזקה. יש גם חזקות ספציפיות, אבל חזקה, אוקיי? בעצם החלקים האלה הם בכלל לא אנציקלופדיה תלמודית. הם אנציקלופדיה פסיכולוגית. זה לא דברי תורה בכלל, מה שיש שם. זה לא קשור. אלה הערכות מציאות. הדבר היחידי שייך לתורה זה מה עושים בהינתן חזקה נתונה. אחרי שבדקתי מהי החזקה נתונה, עכשיו השאלה מה עושים. לכן הלכה זה נורמות צרופות. הלכה לא עוסקת בעובדות בכלל, רק בנורמות. אוקיי? גם כאשר הסוגיה ההלכתית מערבבת עובדות, זה רק המצע שעליו אנחנו קובעים את ההלכה. זה לא חלק מההלכה עצמה, וזה לא עניין שהתלמוד מעניין אותו בכלל, ובוודאי אין לו סמכות לגביו, ולא צריך להתייחס לזה בכלל. והרבה מאוד פוסקים מתעלמים מההבחנה הזאת. הם דנים בכל מיני דיונים לפי הערכות המציאות של בבל לפני 1700 שנה. זה פשוט שטות. חוסר הבנה מוחלט. אבל כיוון שיש איזושהי דבקות כזאת במה שכתוב בתלמוד, אז אתה לא יכול לחרוג מקביעות שהתלמוד אמר. למשל, חזקה יותר תאונה, נקרא לזה, זה חזקת תו למיטב תנדו מלמיטב ארמלו. כן, שאישה מעדיפה זוגיות כמעט בכל מחיר, על פני אלמנות, כן, על פני לשבת לבד. אז בכל מחיר, אפילו אם הבעל הוא מוקש חין, אפילו אם הוא כלי לחסרונות, עדיין אישה תעדיף שיהיה לה בן זוג. זה הערכה של הגמרא, ומזה מסיקים כל מיני מסקנות. עכשיו, החזקה הזאת, שאישה מוכנה לשלם כמעט כל מחיר בשביל זוגיות, החזקה הזאת יש לה המון השלכות הלכתיות של היום, להיום. למשל, אישה התחתנה עם בעל, והתברר שהוא בעל מכה. אבל התברר שהאופי המכה שלו, האופי האלים שלו, היה נכון כבר בזמן הנישואים. לא שנולד בו אחר כך איזה אופי אלים. זה היה נכון מראש. עכשיו השאלה, האם האישה יכולה להגיד, אני על דעת כן לא התרציתי לנישואים, וכיוון שכך, אני בעצם לא אשתו. היא לא צריכה גט, הם פשוט לא נישואים. כי ההתרצות שלה לנישואים הייתה מבוססת על מידע חלקי או מידע שגוי. ולכן בעצם העסקה בטלה, החוזה בטל. וכיוון שכך אף פעם לא היו קידושים, ממילא גם לא צריך גט כדי להיפרד. באופן עקרוני, זה צריך להיות הדין. אבל הגמרא אומרת לא. יש חזקה תו למיטב תנדומי למיטב ארמלו. מה זאת אומרת? האישה רוצה זוגיות אפילו אם הבעל הוא מכה. אפילו אם הבעל הוא, לא יודע מה, חולה מאוד, מוכה שכין, לא משנה, כל מיני דברים. חולה רוח, כל מיני דברים, מה שלא יהיה. אוקיי? כי לאישה זוגיות שווה כל מחיר. זה החזקה של הגמרא. ומכאן יוצא שאישה כזאת עכשיו יכולה לרוץ אחרי בעלה ולבקש ממנו גט, ואם הוא לא ייתן לה גט אז היא עגונה, ולא ייתנו לה להינשא. למרות שבעצם מן הדין היא פנויה, היא יכולה להתחתן ולא צריכה את הבעל, לא צריכה ממנו גט. זה יכול לשחרר לא מעט נשים שהן מסורבות גט. אם יש באמת סיבה מספיק משמעותית שמעמידה בסימן שאלה את ההתרצות לקידושין. אבל לא כל המקרים, אבל יש מקרים. יש כמה וכמה מקרים כאלה. אז במצב כזה, עוד פעם, הטענה שלי היא בדיוק כמו חזקת אדם לא פורע בתוך הזמן. החזקה הזאת, זאת הערכת מציאות שעשו חזל לזמנם, בבבל שלפני 1700 שנה. אוקיי? עכשיו, אני בודק את עצמי בחברה בישראל, בת ימינו. ואני שואל את עצמי, האם האישה מוכנה להתחתן גם עם בעל מכה וחולה רוח? ואני חושב שהאישה הסבירה לא מוכנה לזה. זאת הערכת המציאות שאני חושב היום לגבי נשים של היום. אוקיי? זה הולך נגד החזקה שקבעה הגמרא. כי הגמרא אומרת שאישה מתרצה כמעט לכל דבר. אז השאלה עכשיו, מה אני אמור להניח כשאני בא לפסוק את הדין? אני אמור לקחת את החזקות שקבעה הגמרא, או שאני אמור לבדוק את המציאות שסביבי ולפעול על פי הערכת המציאות שסביבי? אז כמו שאמרתי לגבי חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו, אני אומר אותו דבר גם כאן. ברגע שהיום החזקה הזאת כבר לא קיימת, היא קיימת, אישה רוצה זוגיות, גם בעל אגב, גם גבר רוצה זוגיות, אבל זה לא, כבר לא באותם מחירים שהגמרא מציבה. זאת אומרת, יש הרבה מחירים שהאישה הסבירה לא תהיה מוכנה לשלם בשביל זוגיות. עובדה שנשים נשארות עד גיל מאוד מאוחר ולא מוכנות להינשא, דוחות כל מיני בני זוג שלא נראים להם, מכל מיני טעמים, כל אישה וטעמיה. אז אי אפשר להגיד שאישה רוצה בן זוג בכל מחיר. בהרבה פחות מזה שהוא מכה וחולה רוח, אישה לא מוכנה להתחתן איתו, סתם כי הוא לא מוצא חן בעיניה. היום זה מעשים שבכל יום. אז זה אומר שבעצם החזקה השתנתה. היום החזקה היא אחרת. אז עכשיו אני אשאל אתכם, אז מה הטעם להשאיר את האישה הזאת עגונה ולהתחנן לבעל שייתן לגט, כאשר בעצם הם בכלל לא נשואים על פי ההלכה? כי בגמרא המציאות הייתה שאישה רוצה זוגיות בכל מחיר. זה היה בבבל לפני 1700 שנה. כשאישה לא יכלה להתפרנס והייתה חייבת מישהו שיחזיק אותה, אחרי שהאבא שלה נפטר.
אז אתה יכול לפתוח עכשיו את הגמרא, וכל מה שמבוסס שם על ניתוחים פסיכולוגיים וכל דבר שקשור לעומדן נפשי כזה או אחר שהיה אז, לאורך הדורות, כל דור ודור, אנחנו יכולים לפתוח את זה מחדש ולהחליט עכשיו, הדור, המבנה הפסיכולוגי שלו שונה ממה שזה היה לפני כך וכך שנים. נשים דעתם קלה, פסולה לעדות, מיגו, מודה במקצת, כל הדברים האלה, כאילו, הם לא נמצאים, הם לא נמצאים קבועים בתורה הנצחית, זה משהו שהוא...
בדיוק כך, בדיוק, נכון? תיארת את זה במדויק.
זה דבר נורא מרחיק לכת.
מרחיק לכת, אבל בסיסי, לא רק שהוא בסיסי, הוא יוצא מניתוח מושגי. לא צריך מקורות בשבילו. אם המקורות יגידו אחרת, אז הם טועים. זה ניתוח מושגי פשוט. אתה לא יכול להניח הנחות עובדתיות, כאשר העובדות הן לא אלה. אלה לא העובדות. אתה לא יכול להגיד שהאישה התרצתה לקידושין, כשהעובדה היא שהיא לא התרצתה לקידושין האלה. מה, בגלל שבגמרא כתוב שאנשים של אז התרצו לקידושין, אז היום אני מסתכל על אישה שהיא אומרת לי, אני לא מתרצה לקידושין האלה, ואני אגיד לה, לא, לא, את לא מבינה, את בעצם כן מתרצה.
אני חושב אבל שבמניעים פסיכולוגיים, הם לעולם תמיד אותם מניעים פסיכולוגיים. ואם הגמרא אומרת, התורה באה ואומרת, זה שבן אדם, אתה לא יודע מה המציאות ומה האמת, הבן אדם מגלה את זה תוך כדי גילויים פסיכולוגיים.
פה יש לי מחלוקת קשה איתך, אני לחלוטין לא מסכים, נדמה לי שיש לך מחלוקת עם המציאות, לא איתי. המציאות משתנה, מה לעשות? המציאות משתנה. אתה יכול להגיד שיש דינים שלא תלויים במציאות. זאת אומרת, למשל, זה משהו אחר. אתה יכול למשל, הזכרת כשרות של אישה לעדות, כן, זה גם דוגמה שאני מביא אותה לא מעט. אז הזכרת אנשים דעתם קלה, אבל אף אחד לא הזכיר את זה ביחס לפסלות אישה לעדות, אין לזה רמז בגמרא. הגמרא מעלה אפשרות בעצם כזאת, אבל זה לא ההסבר בסופו של דבר. יש מאחרונים שרוצים כן לתלות את זה בזה, אבל שם זה דיון. עכשיו, אני יכול להגיד, היום נשים לא דעתם קלה, אז דעתם הייתה קלה, ולכן היום צריך להכשיר אותם לעדות. על זה יכול לבוא מישהו ולומר אחת משתיים. או להגיד, אתה לא מבין מה זה דעתם קלה. אני חושב שהן מאוד משכילות היום, אבל עדיין יש בהן, לא יודע מה, יותר פזיזות מאשר אצל גברים. נניח, לא יודע אם זה נכון. אוקיי? זאת טענה אחת אפשרית, וצריך לבדוק אותה. אם זה נכון, אז זה נכון. טענה שנייה אפשרית, זה שפסול האישה לעדות לא קשור להיותה בעלת דעת קלה. זה פרשנות שלך, אבל מי אמר שזה הבסיס לפסלות? וזה שוב פעם יכול לדחות את ההצעה להכשיר אותן לעדות היום. אין בעיה, שתי הטענות האלה לגיטימיות, צריך לדון עליהן. אבל אתה לא יכול להגיד שאכן הבסיס לדין זה נשים דעתם קלה, ולהסכים להערכת המציאות שלי היום, שדעתם לא קלה, ועדיין להשאיר את הדין בגמרא. זה פשוט סתירה לוגית. אוקיי? אז לכן אני אומר, אתה יכול להתווכח על השאלה, האם המציאות השתנתה, כמו שעשית קודם, שאני לא מסכים איתך, אבל בסדר, אתה טוען ככה, זה לגיטימי. אני חושב שאתה טועה, אבל בסדר, טענה אפשרית. אתה יכול להגיד שהמציאות השתנתה, אבל הדין לא תלוי במציאות, או לא במציאות הזאת, אלא במציאות אחרת. אתה לא יכול להגיד שאני נצמד למה שהגמרא אומרת, ולכן ככה אני פועל. את זה אתה לא יכול להגיד. בשביל להצמד למה שהגמרא אומרת, אתה צריך להניח שהמציאות היום היא אותו דבר. אם אתה מניח את זה, זה בסדר גמור. יש לי ויכוח איתך, אבל זה עקבי. אבל אם אתה טוען שהמציאות היום השתנתה, אבל אתה נצמד לגמרא, כי יש לגמרא סמכות, אז אתה פשוט טועה. זה הנקודה. ואני חושב, ואתה צודק שהרבה הרבה מאוד מהדינים בהחלט חשופים לביקורת כזאת, או לשינויים כאלה. בדיוק בטיעונים מהסוג הזה, וזה נורא מפחיד אנשים, כמו שאמרת, זה נורא מרחיק לכת, וזה מריח בריח של רפורמה. בסדר, אני לא מעניין אותי, ריח אין בו ממש. זאת אומרת, השאלה אם זה נכון או לא, ולא השאלה איזה ריח יש לזה. ואת אחרי זה, אתה יכול להגיד, בסדר, למרות שזה נכון, אני בכל זאת רוצה להחמיר, כי אחרת יהיו לי כולם רפורמים. אוקיי, טענה מסדר שני. בסדר? אז הטענה שלי בעצם, זה שמהותה של ההלכה, זה רק נורמות. ההלכה לא עוסקת בעובדות. לכן, גם אם יש קביעה עובדתית בגמרא, אני יכול לחלוק עליה. ובוודאי ובוודאי, אם אני בכלל לא חולק עליה, אלא אני רק אומר שהמציאות בימינו היא שונה. אגב, אם תעזבו את תו למיטב תנדו, בהקשרים אחרים פוסקים עושים את זה על כל צעד ושעד. זה דברים שבכל יום, החוסר ההתחשבות בקביעות עובדתיות שיש בגמרא. רק בנושאים הרגישים, כמו מעמד האישה ונישואין וכולי, ששם באמת זה ככה קשה, הלב כבד אצל הפוסקים ללכת נגד קביעות של הגמרא, אז שם יש מלחמות עולם, ויוצאות, כן, האמירה המפורסמת של הרב סולובייצ'יק, שחזקת תו למיטב, כמו כל החזקות ירדו מסיני, אני בטוח שהוא בעצמו לא האמין בשטות הזאת. וכל מיני אמירות מן הסוג הזה, שבעצם באות לבצר את ההלכה כנגד טענות שינוי מן הסוג הזה. אוקיי? אבל בהקשרים אחרים כולם עושים את זה. הבאתי לזה הרבה דוגמאות בעבר, הערכות לגבי, למשל, לא יודע מה, אפילו לא הערכות פסיכולוגיות, אלא לא תתגודדו. אסור לעשות שני בתי דין בעיר אחת. להלכה, כך פוסק הרמב״ם. שם הוא פוסק כמו אביי נגד רבא, זה לא יעל כגם, ובכל זאת הוא פוסק כמו אביי. זה אחת הדוגמאות היפות. אבל ככה הוא פוסק, וכך נפסק להלכה, בסופו של דבר, אצל רוב הפוסקים בני זמננו. אוקיי? ועדיין, אני לא מכיר עיר שאין בה שני בתי כנסת. מלא. אין, כל עיר זה ככה. אין עיר שיש בה בית כנסת אחד. פחות צריך עוד בית כנסת כדי לא להתפלל, אתם זוכרים. אז אין עיר שיש בה בית כנסת אחד. איך זה מתיישב? זה חזיתית נגד ההלכה. דינא דגמרא. אלא מאי? ברור לכולם שהמציאות היום שונה ממה שהייתה בזמנם. היום המושג עיר עבר וירטואליזציה. ובעצם הטענה היא שעיר הכוונה לעדה או לקהילה. ולא לעיר במובן הגיאוגרפי, כן, המוניציפלי. למה? כי העולם היום הרבה יותר דינמי. אנשים עוברים מהעיר הזאת לעיר הזאת. עיר זה כבר לא, הפרמטר הרלוונטי כדי להגדיר את המציאות. הפרמטר הגיאוגרפי. העולם הרבה יותר דינמי. אנשים נולדים פה ומתחתנים לשם ועוברים דירה לפה, יש מכוניות, יזה, כבר לא צריך עגלות וסוסים שסוחבים את כל הבית שלך על העגלה. במצב, בעולם סטטי, אתה יכול לדבר על מנהג המקום. בעולם שלנו אף אחד לא מדבר על מנהג המקום. מדברים על מנהג העדה, לא מנהג המקום. מנהג ההורים, כן, האשכנזים זה מנהג האשכנזים, ספרדים מנהג הספרדים. איפה, מה זה מנהג ההורים? יש מנהג המקום. לא, היום המקום זה המקום הווירטואלי, זאת העדה שממנה באת, זה כבר לא מושג גיאוגרפי. ולכן השינויים המציאותיים האלה משפיעים על פסיקות ההלכה, על כל צעד ושעל, שזה המון דוגמאות. אני לא חושב שבית דין יעלה בדעתו להסתמך על חזקה שאדם לא פורע בתוך זמנו, בסיטואציה שבה ברור שכן פורעים. לא מאמין שיש בית דין הכי שמרני בעולם שיעשה את זה. אבל בחזקת תו למיטב תנדו זה נהיה קדוש. למה? כי הרפורמים והליברלים וכל הכופרים למיניהם טוענים נגד העניין הזה, ובצדק. אז כיוון שכך זה הופך להיות איזו מלחמה כזאת, וזה נהיה חזקה שירדה מסיני, ואי אפשר לשנות את זה, ומה שהגמרא אמרה נכון לגמרי גם היום, וכל שאר החזקות עושים בהם שפטים. משנים אותם לפי המציאות בלי הרבה בעיות. אבל פה לא. ואני חושב שזה סתם היסטריה אנטי-רפורמית, האמת היא שדברים משתנים, זה הכל. צריך לבדוק כמה הם משתנים, עדיין אנשים רוצים זוגיות. זה לא שכל דבר שמתגלה ולא היה ידוע בזמן הקידושין, אז זה אומר שהאישה לא רוצה אותו. לא, יש דברים שכן, יש דברים שלא, אבל יש מה שנקרא גם בעולם המשפטי, יש הפרות מהותיות של החוזה, יש מידע שהוא, מידע שהחוסר שלו הוא מהותי להתרצות, כן, לגמירת הדעת סביב החוזה. במצב כזה, גמירת הדעת התקבלה בטעות, זה מקח טעות. ולא צריך גט ולא צריך כלום, יכולה ללכת לדרכה בשלום. יותר מזה, אני השתתפתי בביטול קידושין של שתי נשים ועוד כמה חוות דעת שכתבתי לעוד נשים, והטענה גם אמרתי יותר מזה, בסופו של דבר אתה אפילו לא צריך בית דין בשביל זה. בדרך כלל עושים ביטול קידושין, עושים בבית דין. בעצם פה לא צריך בית דין, כי אני לא מבטל את הקידושין, אני מספר לה שהיא אף פעם לא הייתה נשואה. היא חייתה בטעות עד עכשיו. פשוט לא הייתה נשואה אף פעם. לא, אני לא עושה שום מעשה משפטי, אני לא צריך בכלל להיות בית דין. זה מורה הוראה שאומר לו, תשמעי, את לא היית נשואה, היית בלבלת, חיית בטעות. אז זה הכל, זה דברים בעיניי פשוטים. עכשיו נכון, הם נוגעים לאיסורים חמורים ביותר, איסורי אשת איש זה איסורי עריות, יהרג ובל יעבור, זה הדברים הכי חמורים שיש, אבל זאת ההלכה. אגב, יש איזה תקדימים פה ושם, גם בפוסקים, אמנם יותר נדיר, אבל יש איזה תקדימים. עוסקים כן משתמשים במקומות שבהם אין חזקת תו למיטב תנדו. יש לזה תקדימים גם בעבר. טוב, בכל אופן, אז אני חוזר לענייננו, זה בעצם השלמה של הדוגמה שנתתי בפעם הקודמת, ואני מנסה להראות שההלכה במהותה זה תחום שעוסק בנורמות. אין לו מה להגיד לגבי העובדות, וזה בדיוק אותה נקודה או המשך של אותה נקודה שדיברתי עליה בפעם הקודמת, שסמכות שייכת רק לגבי נורמות ולא לגבי עובדות. סמכות יש בה הלכה. את התשתית העובדתית אתה רוצה לברר, לך למחלקה לפסיכולוגיה, למחלקה לא יודע מה, לקרימינולוגיה, איזה מחלקה שאתה רוצה. תבדוק או שתבדוק בעצמך מהי המציאות. זה הכל. ללמוד את המציאות מהגמרא זאת איוולת. הגמרא מדברת על מציאות אחרת, לפעמים, על מציאות אחרת לגמרי. מה שמופיע בגמרא אין לו שום מעמד מיוחד. או להיעזר בזה, כמו בכל דבר אחר, אבל אם אתה רואה שהמצב הוא שונה, אז הוא שונה, אין בזה שום בעיה.
צריך להכריע שאותה הלכה תבועה רק במציאות, היא מבוססת רק על מציאות מסוימת, ולא על משהו אחר, שאנחנו לא מודעים אליו, ושהמציאות השתנתה.
נכון.
שני הדברים האלו. נכון. ואז כל דור, מי בעצם יכול לבוא ולהגיד עכשיו, אנחנו מוחקים ומשנים?
מי שמכריע הלכות, כל פוסק, אני יודע, כל אחד לפי הפוסק שלו.
כן, אבל הוא צריך להכריע שמציאות השתנתה.
כן, נכון.
ואז אם רב אחר אומר, המציאות לא השתנתה, אז כל אחד יכול להחליט מה המציאות.
כמו שיש מחלוקת אחרת בהלכה. אז הרב ההוא חושב ככה, והרב ההוא חושב ככה, מה לעשות? אגב, תפקידו של הרב, במובן הזה, תפקידו של הרב או של הדיין, זה גם להעריך את המציאות. כיוון שבסופו של דבר, כשאתה פוסק הלכה, אתה קודם כל צריך לקבוע מהי המציאות, ואז להחליט מה ההלכה הרלוונטית באותה מציאות. אגב, גם בעולם המשפט זה ככה. מי מחליט מהן העובדות המדעיות אפילו הרלוונטיות, כאשר שופטים יושבים לדין? השופטים. הם שומעים עדים מומחים, אבל העדים המומחים יכולים להתווכח ביניהם. ומי יחליט מה נכון? והפסיכיאטרים מתווכחים ביניהם על אשמה פלילית כזו, אחריות פלילית כזו אחרת. מי יחליט? השופט יחליט. מה, הוא פסיכיאטר יותר טוב? לא. אבל הוא זה שצריך לקבל את ההכרעה המשפטית, והרי ההכרעה המשפטית זוקקת הכרעה לגבי העובדות, אין ברירה, הסמכות להכריע לגבי העובדות מסורה לו. אבל שהוא קובע את העובדות. והוא צריך להעריך מהן העובדות. אוקיי? אני גם כמובן לא צריך לקבל את הקביעות העובדתיות שלו, זה לא מחייב אותי, אני צריך לקבל את פסיקת ההלכה שלו. כי הוא השופט. אבל הערכת המציאות אין לו שום סמכות במובן הזה שגם אם הוא קבע שזאת המציאות, אני חושב שהוא טעה ובעיניי, המציאות היא אחרת, אין שום סיבה שאני אקבל את זה. טוב, אז זה, אולי ההמשך של אותו עניין זה באמת, אולי אני כבר אנצל את המומנטום, ואני אעבור לדוגמה הבאה של ניתוח מושגי, שהיא מאוד קשורה לדוגמה הזאת. וכאן אני אדבר באמת על שינויים בהלכה, שזה ממש מה שעלה בשאלות של אריאל עכשיו. אריאל, נכון? אני פשוט רואה לפי הכותרת בה. אז זה מה שעלה בשאלות של אריאל עכשיו. יש פה באמת משהו שנראה רפורמי. אתה משנה את ההלכה לאור שינויי המציאות, לכאורה אלה כל המאבקים בין רפורמים לאורתודוקסים, בין אלה שנאמנים להלכה ולא נאמנים להלכה. אז איפה עובר הגבול? את מה אסור לי לשנות? אז פה באמת צריך, אני חושב שעוד פעם, אני אתן עוד פעם את הקדמה שנתתי הפעם הקודמת, אבל הפעם בקצרה. כאשר תשאלו פוסק, רב, לא יודע, מישהו, איפה עובר הגבול, או מה מותר ומה אסור לשנות, הוא יביא לכם מקורות ותקדימים, ויעיין בספר הזה, בספר ההוא, פה אפשר לשנות, פה אי אפשר לשנות, אבל בדרך כלל לא תשמעו ממנו ניתוח מושגי. וגם במקרה הזה, הניתוח המושגי פותר את הבעיה ולא צריך לפתוח אף ספר. אפשר לשבת בקורסה ולענות את התשובה. כיוון שהניתוח המושגי נותן את התשובה. וכשעושים את הניתוח המושגי של הדבר הזה, אני בעצם צריך לנתח את המושג שינוי. יש הרבה מושגים שאנחנו נשמעים לא מובנים מעליהם, סמכות, זה המושג שדיברתי עליו עד עכשיו. אז מה זה סמכות? ומה זה שינוי? מה זאת עובדה? דיברנו בפעם הקודמת. עכשיו אני שואל מה זה שינוי. לפני שאני דן האם אפשר לשנות ואי אפשר לשנות ואיפה אפשר לשנות, אני שואל מה זה שינוי? מה זה בכלל שינוי? ומתברר שכשחושבים על זה קצת, המושג הזה רחוק מלהיות פשוט. רחוק מלהיות פשוט. הדוגמה הקנונית שאני תמיד מביא בהקשר הזה, דוגמה שהיא לא שלי, אלא של איזה חבר שלי, שעוד מילדות ככה היינו מחליפים דוגמאות כל הזמן, דוגמאות זה דבר נהדר. אוספים דוגמאות, ויש לי דוגמה להחלפה, ואפשר ל... יש לי אוסף דוגמאות. בכל אופן, אז לא תמיד ברור למה הדוגמה משמשת, אבל לפעמים אתה רואה שיש פה משהו שהוא דוגמה. עזוב אותי כרגע למה היא משמשת. אתה מריח שיש פה משהו שיש לו פוטנציאל אינטלקטואלי, נקרא לזה כך. ולפעמים אחרי זה פתאום אתה מבין מה באמת הדוגמה הזאת נותנת, את מה היא מדגימה. במקרה הזה, אז הוא אומר לי, תראה, בוא תחשוב, דיברנו גם כן על שינויים בהלכה, הוא חילוני, אז הוא שואל אותי, כאילו, מה זה נקרא לשנות את ההלכה? הוא בעצם שאל אותי פעם ראשונה, מה זה שינוי? זאת אומרת, תראה, בוא ניתן לך דוגמה. יש קבוצה של אנשים שהולכים במדבר עם בגדי ים, גם אבותיהם הלכו עם בגדי ים. זה היה מנהג אבותיהם, ללכת עם בגד ים, בסדר? משל, כמובן. באיזשהו שלב הם מגיעים לאזור קר. התחיל להיות קר, מגיעים לקצה המדבר, ספר המדבר, אוקיי? אז חלק מהאנשים אומרים, טוב, מסורת אבותינו בידינו, ואנחנו ממשיכים ללכת עם בגד ים, למרות שקר. הם כמובן שמרנים, נכון? הם נאמנים למסורת אבותיהם. קבוצה שנייה אומרת, עם כל הכבוד למסורת אבותינו, אבל קר לי, אני לובש מעיל. אוקיי? אז אלה כופרים, רפורמים, כופרים, תקראו להם מה שאתם רוצים. בסדר? אבל יש קבוצה שלישית. הקבוצה השלישית אומרת, וזה יזכיר לכם את הדיון שלי קודם עם אריאל. הקבוצה השלישית אומרת, אני טוען שאבותינו הלכו עם בגד ים בגלל שהם חיו באזור חם. אבל באזור קר, גם אבותינו היו תומכים בלבישת מעיל. ולכן אני בעצם ממשיך את מסורת אבותינו ולובש מעיל. או בניסוח יותר קיצוני, אני אומר כך. מסורת אבותינו לא אומרת ללכת עם בגד ים. זה לא המסורת שלנו. מסורת אבותינו אומרת ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. רק אבותינו שחיו באזור חם, אז הם לובשו בגד ים, כי זה היה הבגד שהתאים למזג האוויר שם. אנחנו שחיים באזור קר, אז הבגד שמתאים למזג האוויר כאן, זה מעיל. ולכן, שימו לב, לא מותר לי ללבוש דובון. לא שללבוש דובון זאת לא חריגה ממסורת אבותיי. ללבוש דובון זה ההמשך של מסורת אבותיי. מי שימשיך ללכת עם בגד ים הוא כופר. כי הוא הולך עם בגד שלא מתאים למזג האוויר. אתם מבינים את ההבדל? יש הבדל בין להגיד, יש לי היתר ללכת עם מעיל בשעת הדחק. זה נכנס אולי בתוך הגבולות של המסורת, לא יודע, יש לי טיעונים כאלה או טיעונים אחרים. אני פה טוען טענה הרבה יותר חזקה. אני פה טוען שהמסורת מחייבת אותי ללבוש מעיל. מי שלא לובש מעיל סוטה מהמסורת. מי שממשיך ללכת במסירות נפש עם בגד ים, למרות שקר לו, הוא כופר. כי הוא לא הולך לפי מסורת אבותינו. מסורת אבותינו הייתה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. הוא לא הולך עם בגד שמתאים למזג האוויר. האם גישה כזאת היא לא גישה שמרנית? או היא כן גישה שמרנית? נראה לי ברור שהיא גישה שמרנית, לגמרי. היא גישה שלגמרי דבקה במסורת ושומרת עליה. מה הוויכוח של הגישה הזאת עם הגישה הראשונה? השאלה מה המסורת אומרת. איזה מסורת צריך לשמור? המסורת אומרת ללכת עם בגד ים, אז אתה שמרן מהסוג הראשון. או המסורת אומרת ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, אז אתה שמרן מהסוג השלישי. אבל שניכם שמרנים. הוויכוח הוא רק בשאלה על מה שומרים. מה המסורת אומרת? זה להבדיל מהגישה השנייה שתיארתי, שאומרת, עזוב אותי מהמסורת, קר לי. כן, כמו הרב מבריסק. אתם מכירים את הסיפור על הרב מבריסק? שהיה שמועות במלחמת השחרור, היה שמועות שהרב מבריסק חי בירושלים, והגריז, כן? והיה שמועות שהוא עומד לברוח. כי היה שם יריות ומלחמה וכו'. היה שמועות שהוא עומד לברוח. אז הרב הרצוג, שהיה הרב הראשי, בא אליו לשכנע אותו להישאר, כי הוא פחד מדמורליזציה. שאם הרב מבריסק יברח, אז דמורליזציה, הוא היה איש נחשב, כן, איש חשוב. אז הוא בא לשכנע אותו, הוא אומר לו, תראה, מקובלנו שבית שלישי לא חרב. אל תדאג, אנחנו ננצח את המלחמה הזאת. יש לנו מסורת שבית שלישי לא חרב. אז הרב מבריסק ענה לו, ואני יש לי מסורת מאבא שכשיורים צריך לברוח. זה המסורת שלי. זאת אומרת, אני חושב שהסיפור הזה זה אחד הדוגמאות, אגב, זה גם דוגמה, אחת הדוגמאות הנפלאות לדרך חשיבה ציונית דתית מול דרך חשיבה חרדית. דרך חשיבה חרדית הרבה יותר פרגמטית, אגב, למרות שיש אנשים שטועים לחשוב אחרת. אבל זה נשאיר לפעם אחרת. בכל מקרה, אז לענייננו, המסורת שלי אומרת ללכת עם בגד שמגן עליי מפני הקור, ולא להמשיך ללכת עם בגד ים. אנחנו תמיד מתייחסים לזה בחשדנות, כי איכשהו יוצא שהתוצאה הזאת זה התוצאה שהכי נעים לי איתה. אני לובש מעיל כשקר. אז תמיד מתייחסים בחשדנות לטיעונים האלה, בעצם אומרים לי, תראה, אתה כופר תחת אי-צטלה של שמרן, אבל בעצם אתה מחפש את החיים הקלים. הרב נוח, מה שנקרא. אוקיי? אבל זה לא נכון. או לא בהכרח נכון. יכול להיות נכון, אבל זה לא בהכרח נכון. יכול להיות בן אדם שיגיד שזה באמת, ככה באמת הוא מפרש את המסורת. הרי מסורת עוברת פרשנות. על הרבה מסורות שקיבלנו, אנחנו עושים פרשנות. אנחנו לא משמרים אותם as is. אנחנו עושים להם פרשנות. אין כמעט משהו שלא. אז פה, זאת הפרשנות שהוא מאמין בה. במקרה זה גם יוצא לו נוח ומתאים למה שהוא רוצה. כן, האינסטינקט הזה זה תמיד מה שמעורר בי את הפתגם הידוע, זה too good to be kosher. כן? יותר מדי נוח בשביל להיות קשר. זאת אומרת, אם זה נוח לך, סימן שזה משהו פה אסור כנראה. אז לא, אני לא מקבל את
זה. נוח
זה לא טוב. משהו שהוא נוח והוא קשר.
למה נוח לא טוב?
כן, זה מה שאני אומר. נוח בהחלט יכול להיות גם קשר. לא חייבים לסבול. חייבים לסבול כשצריך. אבל אין מצווה לסבול לשם הסבל. אם המסקנה שלך שהמסורת אומרת ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, אז זאת באמת המסורת, וזה מה שאתה צריך לעשות. ומי שהולך עם בגד ים, למרות שיש לו מסירות נפש, לכן הוא לא חשוד על היותו אפיקורס סמוי או רפורמי סמוי, כי הוא משלם מחירים, הוא הולך עם בגד ים למרות שקר. אבל הוא בעצם כופר. כי המסורת, לדעתי, אומרת ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. ואז הוא לא עושה את זה, הוא סוטה מהמסורת. עכשיו, אפשר להתווכח.
רגע, אבל סליחה, אתה אומר מסורת במובן של המקור הראשוני של הקביעה הזאת.
כל אחד והמסורת זה מושג כללי, כל אחד והמסורת שלו. אבל אם נעשה המושג הזה...
יש מסורת במובן שאני רואה כבר מאות ואלפי שנים שאבות אבותיי נהגו כך, או נהגו כך. אבל אם אבות אבותיי נהגו בצורה מסוימת, כנראה שיש משקל מסוים לזה שהמסורת מתחילתה הייתה איך שהם פעלו. ולכן זאת, הם הלכו עם בגד ים, ולכן הבגד ים זה הדרך הנכונה.
נכון, ולכן אני ממשיך לפעול כמו שאבותיי פעלו, ואני לובש מעיל. כי כמו שאבותיי לבשו בגד שמתאים למזג האוויר, גם אני עושה את זה. אני נצמד למה שאבותיי עשו. אני עושה
בדיוק. לא, אבל אבותיי הלכו כל הזמן עם בגד ים, בלי קשר למזג האוויר.
לא, הם הלכו תמיד עם בגד שמתאים למזג האוויר.
אז בסדר,
אז הם תמיד לבשו בגד ים. עוד פעם, אני אומר, אם העובדות הן שונות, והם הלכו עם בגד ים גם כשהיה קר, אז אין ויכוח. אני מדבר שהעובדות הן כאלה, שתמיד היה חם. בסדר? אז יש לנו ויכוח מה אבותינו בעצם העבירו לנו. ויכוח לגיטימי. יש לו שני צדדים. ואני לא פחות שמרן מהשני, למרות שמה שאני עושה אולי הוא יותר נוח לי. אין שום הכרח לומר שאני בעצם כופר בתחפושת. לא, זאת הפרשנות שלי, וזה מה שאני עושה. אז עכשיו אני שואל אתכם, זה נקרא שינוי או לא נקרא שינוי? מי נקרא פה המשנה? אולי זה שהולך עם בגד ים נקרא המשנה? כי הוא משנה מהמסורת שאומרת ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. או שאולי אני המשנה, כי הלכו עם בגד ים, ועכשיו אני משנה והולך עם מעיל. אתם מבינים שהמושג שינוי הוא לא מושג טריוויאלי. מאוד קשה להגדיר במקרים מסוימים מה זה נקרא לשנות או לשמר, כמובן. לשנות ולשמר זה שני צדדים של המטבע. כמו שקשה להגדיר שינוי, קשה להגדיר שימור. כן? זה שני הדברים האלה מאוד קשים להגדרה. אני קורא לשתי הגישות האלה שמרנות פשטית ושמרנות מדרשית. שמרנות פשטית, הכוונה, אתה שומר על הפשט. הפשט זה שהם הלכו עם בגד ים, אז אני נצמד לפשט. הם הלכו עם בגד ים, לא עושה תרגילי פרשנות. זה מה שראיתי, זה מה שאני עושה. אז נקרא לזה שמרנות פשטית. אבל יש שמרנות מדרשית שהיא לא פחות שמרנית. רק את מה שהיא שומרת, זה מה שעשו אבותינו פלוס מדרש. מדרש הכוונה פרשנות. את אבותיי הלכו עם בגד ים. עכשיו אני עושה לזה פרשנות, אני אומר, מה זאת אומרת הלכו עם בגד ים? הם הלכו עם בגד ים כי היה חם. בעצם העיקרון הוא לא ללכת עם בגד ים, אלא העיקרון הוא ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. זה דרשה שאני עושה על מה שעשו אבותינו. ועכשיו אני טוען שזאת המסורת, ואת זה אני שומר בקפדנות. אז בעצם אני שמרן כמו השמרן הראשון, רק שאני שומר על המסורת אחרי שעשיתי למדרש, והוא שומר על המסורת בלי לעשות מדרשים. הוא שומר על המסורת כפשטה, כפשוטה. אוקיי? אבל שנינו שמרנים.
איך זה עומד מול מנהג?
מה זאת אומרת? גם למנהג? גם למנהג אפשר לעשות אותה פרשנות.
לא משנים מנהגים.
בסדר, אבל בשביל מה זה נקרא לשנות? האם המנהג היה ללכת עם בגד ים, או המנהג היה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר?
לא בגד ים, כל מיני מנהגים של מקומות, או מנהגים שנהגו.
אבל זה מה שאני אומר. השאלה, מה זה נקרא לשנות את המנהג? אם לשנות את המנהג פירושו לא לעשות את מה שאבותיי עשו במובן הפשטי, או שלשנות את המנהג פירושו לא לעשות את מה שהם עשו במובן המדרשי. אתה פה מדבר על המושג שינוי, אבל אני שואל מה ההגדרה שלך למושג שינוי. אני טוען שכשאני אלבש מעיל, אני שומר, אני לא משנה את המנהג, להפך. אני נלחם על שמירת המנהגים. ואני אצא למתקפת חורמה, לג'יהד, על אלה שממשיכים ללבוש בגד ים. בגלל שהם לא שומרים את המנהגים, אפיקורסים שכמותם.
מותר לך לדרוש, מותר לך דרך אגב, מותר לך עכשיו לדרוש דרש חדש, אחרי שמאות ואלפי שנים, כל הגאונים והראשונים וכולי לא דרשו את הדרש הזה, זאת אומרת, הם היו מודעים לזה, אבל הם עדיין לא דרשו את זה.
קודם כל, השאלה האם בזמנם באמת הייתה מציאות כמו בזמני.
ברור, ברור.
אז הם לא יכלו לדרוש.
נכון, אבל אני אומר שכן.
גם בהנחה שהמציאות הייתה שונה והם לא דרשו, סמכות, כמו שהזכרתי את זה כשדיברנו על הסמכות, סמכות יש רק לגמרא, לא לגאונים, לא לראשונים ולא לאחרונים. וזה שהם לא דרשו, זה לא אומר שאני לא אדרוש, אז אני כן אדרוש. אני יכול להתחשב בזה שהם לא דרשו, ולשאול את עצמי למה לא. בסך הכל גם הם לא היו קטלי קנה באגמה. זאת אומרת, אם הם לא דרשו, אז צריך לחשוב פעמיים, יכול להיות שהדרשה שלי טעונה עוד בדיקה. אז אני אבדוק אותה שוב פעם, ואולי אני אסוג. ואני לא אדרוש את הדרשה הזאת. אבל אם אני מחליט שזה מספיק משכנע מבחינתי, אז זה שהם לא דרשו, צריך עיון, אבל לדעתי זו דרשה נכונה. על הגמרא אני לא חולק, על גאונים, ראשונים ואחרונים אני חולק. עם כל הכבוד, אבל אני צריך להיות מאוד משוכנע בשביל לעשות את זה, אבל אני כן, אם אני מספיק משוכנע, אז אני אחלוק. אז פה אנחנו עוד פעם רואים שכאשר, נגיד, מישהו יציע עכשיו, כמו שדיברנו קודם, להכשיר נשים לעדות. מה התגובה שהוא יקבל? רפורמי, נכון? ברור, רפורמי, פסלת אותו, לא עובר את חוקי הפורמט. זאת אומרת, אתה פסול על הסף. עכשיו, אף אחד בעולם עדיין לא הגדיר מה זה רפורמי. רפורמי זה מישהו שמשנה את ההלכה. זה התרגום המילולי. זה רפורמה, כי נושא שינויים בהלכה. והאורתודוקסי זה מי שמשמר את ההלכה. אז זה משמר מול משנה בשפה הזאת, הפחות טעונה. אבל עכשיו צריך להגדיר מה זה שימור ומה זה שינוי. מישהו פעם הגדיר את זה? אף פעם. אני לא מכיר אף אחד שאפילו עסק בזה. וזה עוד פעם אותו חוסר שדיברתי עליו, חוסר בניתוח מושגי לפני שמתחילים לדון. ושם מדבר על זה כן רפורמי או לא רפורמי, מביא מקור כזה ומקור אחר, ושם מצאנו שככה ופה מצאנו שאחרת. מה אכפת לי מה מצאת ומה לא מצאת? אני לא יודע מה הייתה המציאות באותם מקומות שמצאת. אני שואל את השאלה מה זה נקרא שינוי. ואני לא דן בזה לפי מקורות, אני דן בזה מושגית. אני עושה ניתוח מושגי, לשוני, מושגי, הגיוני. זה הניתוח שאני עושה. ותראו שפה אחרי הניתוח שאני עושה, פתאום אני מגלה שעולם שלם של שינויים הוא לא רפורמה. הוא בעצם לא שינוי. הוא נראה כמו שינוי, בעיניים הפשטיות, אבל הוא לא שינוי. אז הנה עוד דוגמה שניתוח מושגי בריא יכול לשנות לחלוטין את התמונה שעולה עוד לפני שפתחתי מקור. ואחרי שאני אפתח מקורות, אחרי שעשיתי את הניתוח המושגי, אני אצטרך לפרש את המקורות האלה בהתאם לניתוח המושגי. ואז אני אשאל את עצמי, נגיד שאני רואה שגם בימי הביניים הקפידו על תו למיטב תנדו. לא רק בזמן הגמרא, בסדר? אני עכשיו יכול לפרש את זה בכמה צורות. אולי גם בזמנם אנשים עדיין היו באותו ראש כמו אנשים בגמרא. אז אין פלא שהם המשיכו עם החזקה הזאת, כי באמת הייתה נכונה גם בזמנם. אבל אני היום חושב שהחזקה הזאת השתנתה, נשים שלנו היום לא חושבות כך. אז אין לי בעיה עם זה. אז אני פירשתי את המקורות לאור הניתוח המושגי, ואמרתי, המקורות האלה לא רלוונטיים אליי, אין טעם להתייחס אליהם. אז הניתוח המושגי עוזר לי, גם כשאני כבר כן ניגש לפתוח את המקורות. אני יודע מה לעשות עם המקורות. אני למשל אנסה לחפש מה חשבו נשים בתקופת, אני לא יודע, מאמרה מרוטנבורג. אם אני מוצא איזשהו מקור שלו על העניין הזה. אולי יש לי מקורות היסטוריים כאלה או אחרים, לראות מה חשבו נשים באותה תקופה. ואם אני אגלה שבאמת הנשים באותה תקופה היו כמו הנשים שלנו היום, ובכל זאת המהר"ם מרוטנבורג לא עשה את הדרשה הזאת, אז באמת זאת שאלה קשה. כי אז אני אצטרך לשאול את עצמי, רגע, אז למה באמת לא? כנראה שהמהר"ם מרוטנבורג הבין שהדין הזה של כשרות אישה לעדות, או תו למיטב תנדו, לא משנה, לא תלוי בפרמטר המציאותי הזה. כי עובדה שאצלו זה היה שונה, ובכל זאת שימר את הדין. עכשיו, אני צריך לשאול את עצמי, האם אני מקבל את זה או לא מקבל את זה, אבל זה כבר מאיר באור אחר לגמרי, את המקור הזה של המהר"ם מרוטנבורג. לכן ניתוח מושגי עוזר לי, לא רק שהוא חוסך, כמו שדיברתי בפעם הקודמת, אני רק חוזר על זה. ניתוח מושגי לפעמים חוסך לי לפתוח את המקורות, לא צריך לפתוח מקורות. אבל הניתוח המושגי גם עוזר לי לפענח את המקורות אחרי שפתחתי אותם. אני יכול להבין מה הם אומרים, המקורות, ואיך לקחת אותם. ועד כמה הם רלוונטיים אליי או לא רלוונטיים אליי. אז זאת דוגמה נוספת לניתוח מושגי ולכל ההשלכות שיכולות להיות בו, כמו הדוגמאות הקודמות. עכשיו אני רוצה להביא עוד דוגמה. אני אביא לכם סיפור שראיתי פעם, אני רוצה לדבר על ה... טוב, אני אביא לכם את הסיפור קודם, אחרי זה אני אגיד לכם על מה אני רוצה לדבר. יש בהגדה, הגדה מבית לוי, זה נקרא, בעריכתו של איזה גרליץ אחד, שזה בעצם הגדה של בריסק. בסוף ההגדה יש סדרת סיפורים על רבני בריסק, על אנשי בריסק, אוקיי? אחד הסיפורים הוא סיפור על בית הלוי. בית הלוי, כן, הראשון לשושלת בריסק, אפילו הספר על הבית הלוי נקרא כך, הראשון לשושלת בריסק. אבא של רב חיים, כן? אז הסיפור הולך כך, בואו תראו. רגע, אני אשתף. אתם יודעים, זה מסוג סיפורי המשכילים, אז הז'אנר הוא, הז'אנר מוכר, אני מניח. באחד מביקוריו של מרן בעל בית הלוי בעיר מינסק, נכנס אליו אחד מהשירי ותקיפי העיר. אחד מהשירי ותקיפי העיר אשר נמנה בעינקת המשכילים, והציע לו שכבר הגיע הזמן שגדולי רבני הדור ינסו להקל מעט בדינים החמורים, ומתוך כך בוודאי יתקרבו שוב אלה שהתרחקו מדרך התורה. כן, הגביר, כן, אחד מתקיפי העיר ניגש לרב ואומר לו, תשמע, הגיע הזמן שתקלו קצת. אם תקלו זה גם יקרב את הציבור לתורה, אנשים פחות יתנקרו לזה כי זה יהיה יותר ידידותי למשתמש וכו'. העלה בעל בית הלוי חיוך על שפתיו וגילה למציע את ההצעה הנכבדה, את העובדה הנכבדה, כי למעשה הוא עצמו נמנה על הרבנים שכבר עידן ועידנים מעיקל מאוד בהרבה דינים. הוא בכלל, הוא מקל מפורסם, הבית הלוי. מי שמכיר את הדמויות הפועלות, האיש היה מחמיר היסטרי. מחמיר היסטרי. יש עוד אחד מאותם סיפורים שם בסוף ההגדה, מספר על הרדבז מסלוצק, החותן של הרב חזקאל אברמסקי, החזון יחזקאל, שהוא עשה פעם ליל סדר בישיבת וולוז'ין. הוא הגיע שם בליל הסדר, וכידוע יש שני ימים בחוץ לארץ, אז את ליל הסדר הראשון הוא עשה אצל הנציב, ואת ליל הסדר השני הוא עשה אצל בית הלוי, הם שניהם היו ראשי ישיבת בריסק. הנציב, הוא הגיע לנציב, הוא אומר, אך, היה נחת, עושר, שמחה, איזה כיף, כמה מצוות אנחנו עושים, הוא היה כולו זרח מאושר הנציב. היה ממש תענוג, סיבה למסיבה. ליל הסדר, בנחת, בשמחה, נמשך הדור הבוקר, סיפרו, אכלו מצה, נהנו מהחיים, והכל עם חיוך זורח. ליל הסדר השני, הוא עשה אצל בית הלוי. ושם, ליל הסדר התחיל בהיסטריה, מתי מגיע כבר זמן מצה, האם המצות שהם אכלו היו חרוכות, כדי שלא יהיה להם איזשהו חשש של משהו שהחמיץ, והם הקפידו לאכול אותם מהר לפני חצות, כי יש, לרוב הדעות בעצם, צריך לאכול את האפיקומן לפני חצות, ואז בהיסטריה, אם חצות זה החצות המוקדם או החצות המאוחר, וכל הזמן מסתכלים על השעון ובודקים, אם יצאנו ידי חובה, רגע, ויש את שיטת הראשון ההוא והאחרון ההוא, ולא יצאנו אולי ידי חובה, ולחץ והיסטריה, והם אוכלים כזית מצה שהוא בגודל של שני אבטיחים, כדי לצאת ידי חובת כל השיטות, ואחרי שעובר החצות, מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד הבוקר, כדי לצאת ידי חובה של סיפור יציאת מצרים, בקיצור, ליל סדר היסטרי. הוא אומר, צאו, ראו, מה בין הנציב לבין בית הלוי. אין לקח. הסיפור הוא נגמר פה. זאת אומרת, זה רק ללמד אתכם מי היה בית הלוי. בית הלוי היה מחמיר היסטרי. עכשיו, בא אליו, אני חוזר לסיפור שלנו, בא אליו אותו מעסקים, הוא אומר לו, הגיע הזמן שתקלו קצת, אתם הרבנים. מה, אתה יודע, התפרסת לדלת פתוחה. אני כבר ידוע ומפורסם כמעיקל גדול. מדרך הסוחרים, אני ממשיך לקרוא, מדרך הסוחרים שאינם מציעים מיד את כל מרקולתם, נענה לו בעל בית הלוי. אף אני אציע לפניך שבע דוגמאות של קולות שאני הקלתי, ואלה יעידו על שאר סחורתי. א', יש מחמירים שזמן תפילת ערבית הוא רק עד חצות, ושוב אי אפשר להתפלל. אם פספסת את חצות, אי אפשר להתפלל. ואנוכי הכרעתי להקל, שמותר להתפלל עד שיעלה עמוד השחר. ב', יש מחמירים בתפילין דרבנו תם, שצריך להיות מוחזק בחסידות כדי להניחם. ואני הכרעתי דמותר לכל אחד להניחם. הוא מקל, מותר לכל אחד, אפילו מי שלא מחזיק בחסידות, שיניח גם תפילין של רשי וגם של רבנו תם. זה כולה ידוע. עוד כולה, יש מחמירים שלא לומר פיוטים באמצע התפילה מפני הפסק בתפילה. ואני הכרעתי להקל שמותר לאומרם. יש מחמירים שלא ללמוד בערב תשעה באב שחל להיות בשבת, ללמוד תורה. ואילו אני הכרעתי להקל, אפשר ללמוד אפילו גופי הלכות. יש מחמירים שלא להתענות בראש השנה. ואני הכרעתי להקל, מותר לך להתענות, כן, לצום בראש השנה. יש מחמירים שאסור לנהוג שני ימים יום כיפור, לצום יומיים, כן, והבעיה בסין, בשנחאי, כן, במלחמת העולם השנייה, עם קו התאריך, הייתה שאלה, מתי חל יום כיפור, אז הייתה התלבטות, אולי לצום יומיים, והיו באמת פוסקים ששלחו להם, תצומו יומיים, מספק. זאת אומרת, יש מחמירים שאסור לנהוג שני ימים יום כיפור, ואני החלטתי להקל, מותר לצום יומיים, יש לו כולה מאוד ידועה, אתה יכול לצום יומיים. יש מחמירים שאם שכח לילה אחד לספור ספירת העומר, שוב אינו יכול לספור בברכה. ואני הקלתי, דמותר לספור בברכה. אוקיי? אז זה אוסף קולות של בית הלוי, אני מניח שהיהודי הזה ברח שזנבו בין רגליו. זאת אומרת, עכשיו, כולם כשקוראים את הסיפור הזה מאוד צוחקים. כי לכולם ברור שזה חומרות ולא קולות. אבל תודו שזה לא טריוויאלי. למה זה לא קולה? יש פה איזושהי תחושה, יש אנשים שאוסרים משהו, והבית הלוי מתיר. למה זה לא נקרא קולה? יש אנשים שאוסרים לצום יומיים. הוא מקל, הוא מתיר לצום יומיים, יום כיפור. למה זה לא קולה? אז זה תלוי בשאלה, וזו הדוגמה הבאה שאני רוצה לעמוד עליה כאן, מה זאת קולה? ושוב פעם, לא מכיר מישהו שעשה את הדבר הזה. אבל צריך לעשות ניתוח מושגי של המושג קולה. מה זה קולה? אנחנו בדרך כלל מבינים את המושג קולה כאופן הכרעה שהוא יותר נעים לי. נכון? מה שיותר נוח לי, יותר קל לי, יותר נעים לי, זה קולה. ואז באמת עולה השאלה, מה זה קולה? הוא מקל לי לצום יומיים. לצום יומיים זה חומרה. במיוחד שאם מותר לצום יומיים, אז אתה חייב לצום יומיים. עם מדיני ספקות, אז אתה צריך לצום יומיים, אבל אתה לא יודע איזה מהימים הוא יום כיפור. אז אם זה אסור, אז צריך למצוא פתרון. האם זה מותר, אז לא רק מותר, אז אתה גם חייב לצום יומיים. זאת קולה שמחייבים אותך לצום יומיים. אז אם ההגדרה של קולה זה מה שנוח לי יותר לעשות, או מה שנעים לי יותר לעשות, אז הקולות האלה הן לא קולות, הן כולם חומרות, עד האחרון. כל שבע הדוגמאות של בית הלוי זה חומרות. אבל למה בכל זאת זה נראה לנו חשוד? למה בכל זאת אנחנו מרגישים שכן יש פה איזשהו סוג של קולה? וזה עדיין מין משהו כזה, הוא מצחיק, אבל כשתשאלו אנשים למה זה מצחיק, לא בטוח שידעו לענות לכם. אני עשיתי ניסיונות, ולא קיבלתי תשובות טובות. אני אעלה עוד נקודה. זאת אומרת, באופן עקרוני, למה התחושה היא שזה קולה? כי יש משהו שאותו פוסקים מסוימים אוסרים, ובית הלוי מתיר. להתיר זה קולה, לא? זה שהוא מתיר לעשות משהו שהוא יותר קשה לי, אבל עדיין הוא התיר משהו שאחרים אוסרים. לכן יש פה איזושהי תחושה שזאת קולה, אבל זאת קולה שמאפשרת לי לעשות משהו שפחות נעים לי, לא שיותר נעים לי. אז מה זה קולה? אולי במבט אחר אני אשאל את אותה שאלה. שמעתי פעם סיפור על הרבי מקלויזנבורג, הקודם, מנתניה, בברכותי על יהודה הלברשטיין, כן, בעל דברי יציב. אז הוא אמר שהוא לא, כשיורד גשם הוא נשאר לשבת בסוכה. הוא לא יכול לאכול מחוץ לסוכה בסוכות, זה מטריף אותו. אוקיי? אז מבחינתו, כשאני אגיד לו, אני פוסק לך לקולה, בהלכות סוכה, לקולה זה יהיה לשבת בסוכה או לא לשבת בסוכה? לאדם רגיל, כולה זה שהוא פטור מן הסוכה. לא צריך לאכול בסוכה, אתה יכול לאכול בחוץ. לרבי מקלויזנבורג, כולה פירושו תאכל בסוכה. זה מה שיותר קל לו, יותר נעים לו. או לחילופין, ספק ברכות להקל. מה זה ספק ברכות להקל? זה לא לברך. אבל אם מישהו דווקא מאוד רוצה לברך, הוא אוהב נורא לברך את הקדוש ברוך הוא. הוא חושב שזה חשוב, זה בונה אותו, זה מדבר אליו. אתה אוסר עליו לברך, למה? ספק ברכות לקולה, אז תברך. למה לקולה זה לא לברך? עכשיו, תשימו לב, אלה שאלות פשוטות, אבל אני לא מכיר מישהו ששאל אותם. מה זה קולה? הדבר הכי בסיסי שבו משתמשים כל הזמן בתחום ההלכתי, קולה, חומרה, הוא פסק לקולה, הוא פסק לחומרה, זה להקל, זה להחמיר, מה זה המושג הזה קולה?
לפי הגמרא בפסחים דף נ"ב, עברתי על זה בדף ימי לפני כמה ימים, אז שם בקשר ליין של שביעית, קרי עלי רב יוסף, עמי בעצו ישאל, ומקלו יגיד לו. כל המקל לא מגיד לו, זאת אומרת...
נו, מה זה אומר? מה
ההגדרה
של
כולה
שיוצאת
לך משם?
אתה מושתק. יוסי, אתה במיוט.
שם זה כולה, שם בגמרא, זה כולה במובן שאנחנו משתמשים בה היום. זאת אומרת, הוא שמתיר להשתמש ביין, לשתות יין של שביעית, ורב יוסף לועג על אותה כולה. זאת אומרת, גם רב יוסף והגמרא בכלל מבינה כולה במובן של מה שנוח יותר לעשות.
אוקיי.
מה שקל... מה שדורש ממני פחות מאמץ פיזי ונפשי.
זאת התפיסה המקובלת. כן. אבל זה לא נכון. כי ספק ברכות לכולה, יגידו לבן אדם לא לברך, גם אם הוא יותר אוהב לברך. אז מה זה כולה? אז אני רוצה להציע את ההצעה הבאה. כולה פירושו להתיר משהו שמישהו אוסר. גם אם ההיתר הזה... מתיר לי לעשות משהו שהוא לא נעים לי ולא נוח לי, כמו לצום יומיים. ובניסוח אחר אני אגיד את זה כך. כאשר יש לי שתי דעות הלכתיות, איך אני קובע איזה דעה יותר מחמירה ואיזה יותר מקילה? התשובה היא לפי מספר האופציות הלגיטימיות. אם פוסק א' אומר שיש לי שלוש אופציות לגיטימיות בסיטואציה, ופוסק ב' אומר שיש לי ארבע אופציות לגיטימיות בסיטואציה, אז פוסק ב' הוא המקל. למרות שהאופציה הרביעית שאותה הוא מוסיף זה לצום יומיים. זאת אומרת שהיא אופציה שהיא לא נעימה לי. אבל כיוון שמבחינתו יש עוד אופציה לגיטימית בסיטואציה, הוא המקל, כי הוא בעצם מתיר משהו שהראשון עשה, את האופציה הרביעית. הראשון היו לו רק שלוש אופציות, אז את הרביעית הוא עשה. השני מקל, כי הוא מתיר את האופציה הרביעית. איזה אופציה שמחמירה איתי, כאילו שהיא לא נעימה לי, היא לא קלה לי, נכון, אבל הוא הוסיף עוד אופציה, אז הוא המקל. כולה וחומרה נמדדות בכלל לא לפי השאלה כמה נעים לי. כולה וחומרה נמדדות לפי השאלה כמה אופציות פתוחות בפניי. ככל שיש יותר אופציות בפניי, ככה זה יותר קל.
אבל ברוב המקרים יש שתי אופציות.
בסדר.
ואז
מי שמאפשר
באותה שאלה.
הוא מקל מול מי שמאפשר אופציה אחת. בסדר, מקרה פרטי.
לא, אבל אם... כל מקרה, יש אופציה כזאת ויש אופציה אחרת, הוא אומר את האופציה הזאת והוא אומר את האופציה השנייה.
אז אין פה מקל ואין פה מחמיר. אבל אם מישהו... אז אין יחס של כולה וחומה בין שתי הפסיקות. הפסיקות חלוקות. אבל כשיש יחס של כולה וחומה, זה תמיד כאשר אחד פותח אין אופציות, והשני פותח N פלוס אחת אופציות, או N פלוס משהו אופציות.
למה שאני מסתכל על לעבור עבירה, מי ש... יש סיטואציה שאתה... או שאתה עובר עבירה, או שאתה לא עובר עבירה, ואני אומר, אני מקל, אתה לא עובר עבירה אם בסיטואציה פעלת בצורה כזאת.
במילים אחרות, פתחת לי עוד אופציה. נגיד, אם מישהו אומר, יש מחלוקת, נגיד, האם מותר לברור, לא יודע מה, פסולת מאוכל, אוכל מפסולת, נגיד, לצורך הדיון, אוקיי? עכשיו, יש אחד שאוסר ויש אחד שמתיר. מי שמתיר, פתח לי יותר אופציות, כי עכשיו אני יכול לברור ואני יכול שלא לברור. מי שאוסר, אומר שאני יכול רק לא לברור. את האופציה של לברור הוא מוריד.
הבנתי.
כן, הוא פותח פחות אופציות. עכשיו, תראו, תבדקו את זה, זה, זאת ההגדרה של המושג כולה. מושג כולה פירושו כאן. אלא מאי, כאשר יש לי יותר אופציות שפתוחות בפניי, כמובן שאני יכול לבחור בזאת שהכי נעימה לי, מביניהן. כמו עם המסעד... אתם יודעים, יש משפט מתמטי שאומר שאוכל במסעדה כשרה יהיה לכל היותר טעים כמו במסעדה הלא כשרה, או פחות. קטן או שווה. למה? בגלל שבמסעדה הכשרה יש יותר אילוצים, נכון? אתה רוצה לעשות אוכל הכי טעים שאפשר, אבל באילוצי הכשרות. מסעדה לא כשרה, אין לה את אילוצי הכשרות. אז אם האוכל הכשר יוצא יותר טעים, אז המסעדה הלא כשרה תעשה אוכל כשר, כי הוא יותר טעים, לא אכפת לה לעשות אוכל כשר. אבל אם האוכל הלא כשר יוצא יותר טעים, אז המסעדה לא כשרה תעשה אותו, אבל המסעדה הכשרה לא תעשה אותו. לכן במסעדה הכשרה האוכל יצא קטן או שווה, ברמת הטעם שלו למסעדה הלא כשרה. פה הנה, too good to be kosher, זה כבר תופעה מתמטית, אוקיי? גם, עכשיו, בהקשר הזה אותו דבר. כאשר יש לי כמה אופציות שכולן לגיטימיות מבחינה הלכתית, אז כמובן שאני אבחר את זאת שנוחה ביותר מביניהן. ולכן בדרך כלל, הכולה זה לעשות את מה שנוח לי. אבל זה לא בגלל שכולה פירושו שזה יותר נוח, אלא כולה פירושו שגם האופציה הנוחה היא לגיטימית. ממילא אני אבחר בה. אבל זה רק תוצאה של העובדה שיש פה פסיקה לכולה. זה לא ההגדרה של הפסיקה לכולה. מבינים מה שאני אומר? עכשיו, כשאני מדבר למשל על ספק ברכות להקל.
כן, זהו, בדיוק.
ממש מאתגר את התפיסה הזאת. ספק ברכות להקל פירושו לא לברך. אבל לכאורה, אם מישהו נורא רוצה לברך, אז אם אתה רוצה להקל לו, אתה צריך להגיד לו, אוקיי, תברך. למה תמיד להקל זה לא לברך? שימו לב מה ההסבר. ספק ברכות להקל פירושו, אתה יכול לברך ואתה יכול שלא לברך. זה נקרא להקל. אני פותח לך את שתי האופציות. אלא מאי? ברגע שאתה כבר יכול לברך, אבל יכול גם שלא לברך, יש את איסור לא תישא. ולא תישא את שם השב, כי אסור לשאת את שם השם לשב. וכיוון שכך אומרים לך, ההוראה המעשית היא אל תברך. הכולה בהלכות ברכות היא באמת אומרת, אין חובה לברך. אתה יכול לברך ואתה יכול שלא לברך. אלא שעכשיו באים לא הלכות ברכות, אלא הלכות לא תישא שם השם לשב. ובהלכות לא תישא שם השב, אומרים לך, אם אתה יכול לברך ואתה יכול שלא לברך, אסור לך לברך. אבל זה כבר לא פסיקה לכולה, זה פסיקה לחומרה. הפסיקה לכולה זה רק פסיקה שאומרת, בעצם אתה יכול לברך ואתה יכול שלא לברך. אחרי שפסקתי לכולה בהלכות ברכות, עכשיו יש דילמה אחרת שלא קשורה להלכות ברכות. דילמה של הזכרת שם השם. ובהזכרת שם השם, אם אתה לא חייב, אז אסור לך. פה אני מחמיר, אני לא מקל. לכן ספק ברכות להקל...
זה לא מתחיל הפוך בספק ברכות, שאני חושש ללא תיסה, אז לכן אני חושש לאיסור הזה, ואני מוכן בגלל זה לוותר על ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה.
אתה יכול להתחיל מאיפה שאתה רוצה, אבל הדרך ההגיונית להתחיל זה מה שאני אמרתי. כי ספק ברכות להקל פירושו, שאתה יכול לברך ויכול שלא לברך, זאת הכולה. אחרי שיש שתי אופציות, בא איסור לא תישא ואומר, אם הברכה הזאת אינה צריכה, זאת אומרת היא לא חייבת, אז אסור לברך אותה. אבל זה לא בהלכות ברכות בכלל, זה בהלכות לא תישא. לכן בהלכות ברכות אני באמת מקל, כי אני פתחתי את שתי האופציות. רק במקרה הזה, זה כמו ביום כיפור, אותו דבר ביום כיפור. למה ביום כיפור זה שהבית הלוי מתיר לצום יומיים זאת כולה? כי הבית הלוי אומר, יש לך עוד אופציה, גם לצום יומיים זה מותר. אלא מה? עכשיו בהלכות ספקות יש כלל שאומר ספיקא דאורייתא לחומרא. ואת אם אתה יכול לצום יומיים, אז אתה חייב לצום יומיים. כי לך תדע איזה משני הימים הוא יום כיפור. אבל החובה לצום היא לא קשורה לכולה של הבית הלוי. הכולה של הבית הלוי זה רק היתר לצום. אחרי שיש היתר לצום, באים דיני ספקות ואומרים שאתה חייב לצום. אבל זה לא הכולה. הכולה זה באמת היתר לצום, והיתר לצום, כל הדוגמאות של הבית הלוי הן כולות, עד האחרונה. כל שבע הדוגמאות של בית הלוי הן פסיקות לכולה. אלא מאי? שבפסיקות לכולה האלה, יכול להתערב עכשיו דיני לא תישא, או דיני ספקות ביום כיפור, ולהגיד לך, טוב, אם יש לך שתי אופציות, אז כבר תיקח את האופציה שהולכת על בטוח. ותחמיר. אבל החומרה זה לא ההוראה שבאה מהפסיקה המקילה. הפסיקה המקילה נשארה כאופציות פתוחות. אחרי זה מגיעה חומרה. היא אומרת לי את מה לפסוק. היא אומרת לי את מה לעשות.
אז בפועל לא פתחת לו עוד אופציה. לא פתחת לו ממש עוד אופציה. פתחת לו עוד אופציה בתיאוריה, אבל ישר נסגרה בגלל סיבה אחרת.
הכולה הזאת היא כולה בתיאוריה. היא כולה בהלכות ברכות. בהלכות ברכות אני מקל. אבל אחרי זה באה חומרה בהלכות לא תישא. זה משהו אחר. לא אמרתי שרק... דיני ברכות מעורבים פה בפסיקה הזאת. בפסיקה הזאת מעורבים כמה היבטים. בהלכות ברכות הכלל הוא שמקילים, בהלכות לא תישא הכלל הוא שמחמירים. אוקיי? עוד תרשו לי עוד כמה דקות, למרות שהזמן עבר, כי אז אני מסיים את הדוגמה הזאת. תראו, יש גמרא במסכת ברכות בדף נון ד'. הגמרא מדברת שם על ברכת ברכת הגומל, ברכת ההודעה, כן? ברכת הגומל, והגמרא דנה שמה באיזה פורום צריך לברך אותה. דעה אחת אומרת בפני עשרה. דעה שנייה אומרת בפני עשרה ששניים מהם תלמידי חכמים. דעה שלישית בפני עשרה ועוד שני תלמידי חכמים. שלוש דעות. תוספות שם במקום אומר, אנחנו פוסקים לחומרה. ולכן מברכים גם בעשרה בלי תלמידי חכמים. בסדר? תוספות ראש אומר, אנחנו פוסקים לחומרה, ולכן מברכים רק עם עשרה ושני תלמידי חכמים. אז לא הבנתי, מה החומרה פה? חומרה זה לשם או חומרה זה לשם? בהגדרה הפשוטה, מי זה המחמיר פה? תוספות, לא תוספות ראש. כי תוספות בעצם אומר, אפילו אם יש לך עשרה, טוב, זו שאלה, בעצם לא ברור. אם, נגיד שיש לי עשרה, ואין ביניהם תלמידי חכמים, בסדר? אז בעצם יש דעות שאומרות, אסור לך לברך, כי אתה צריך עשרה שמהם שני תלמידי חכמים, או עשרה פלוס שני תלמידי חכמים. רק לדעה אחת אפשר לברך עם עשרה רגילים. אז בעצם יש דעות בהלכה שאומרות, אסור לך לברך. אבל מי שאומר אסור, הוא מחמיר, נכון? זאת אומרת שמי שמתיר לברך גם בפורום כזה, הוא מקל. נכון? וזה מה שתוספות אומר. יותר מזה, אבל תוספות אומר, אחרי שאני כבר מתיר לך לברך, אז אתה גם חייב לברך. כי הרי סוף סוף אתה חייב לברך את ברכת הגומל. נכון? אז אם מותר לברך גם בפורום הזה, אז תברך. אז זה לא רק מותר, זה הופך להיות חובה. בדיוק כמו הספק ברכות. תוספות ראש אומר, אנחנו הולכים לחומרה, ולכן מברכים רק עם עשרה פלוס שניים. מה פשר העניין? זה לכולה. כי בעצם מה תוספות ראש אומר לי? כשיש לי עשרה רגילים, לא לברך. אז זה כולה, לא לברך. אתה מצטפק ברכות להקל, פירושו לא לברך. לא. תוספות ראש אומר, זה נקרא אצלי חומרה. למה זה חומרה? זה חומרה, ושהוא אומר, ברגע שאתה, יש לך ספק האם לברך או לא לברך, שתי האופציות פתוחות, אז זה לכולה, אבל אני מחמיר בהלכות לא תיסה. אז כיוון שכך, רק אם יש לי עשרה פלוס שני תלמידי חכמים, אפשר לברך. לכן זה חומרה. זה לא חומרה בהלכות ברכות, בהלכות ברכות זה כולה. בהלכות לא תיסה זה חומרה. רק הוא קורא לזה חומרה. והתוספות כשהוא מדבר, הוא מדבר על חומרה בהלכות ברכות. זאת אומרת, בהלכות ברכות, אתה חייב לברך גם עם עשרה. אין לך את האופציה לא לברך עם העשרה. אתה חייב לברך עם העשרה. אז הוא מחמיר בהלכות ברכות. אז שניהם קוראים חומרה לדברים הפוכים. והצלח שם נשאר בצריך עיון, הוא לא מבין מה הם רוצים. מה זה חומרה? חומרה זה כמו תוספות או חומרה זה התוספות ראש? ואני טוען שהם שניהם צודקים. תוספות שהוא מדבר על חומרה, הוא מדבר על חומרה בהלכות ברכות. והתוספות ראש הוא מדבר על חומרה, מדבר על חומרה בהלכות לא תיסה. שניהם מחמירים. השאלה הגדולה זה למה הולכים פה לחומרה בהלכות ברכות, כאשר הכלל הוא שספק ברכות להקל. אז פה צריך להגיד שכיוון שיש לך חובה לברך. ועכשיו רק השאלה באיזה פורום, אז שם אתה מברך בכל פורום שיש דעה שמאפשרת אותו. כי יש עליך חובה לברך. בספק ברכות רגיל, לא ברור אם יש עליך חובה לברך. אז בספק, אל תברך. אבל פה ברור שאתה צריך לברך, הרי ניצלת מבית הכלא, או ממחלה, או ממשהו, מתאונה, או מה שלא יהיה. אתה צריך לברך הגומל. יש עליך חובה לברך. עכשיו, כל השאלה זה רק באיזה פורום לברך. אז כאן אומרים לך, תברך בפורום המינימלי. כי פה אתה חייב לברך, וכל השאלה זה האם אתה פטור. ספק ברכות להקל זה כאשר השאלה האם יש עליך חובה לברך. אז אם יש ספק, אל תברך. אבל זה פחות חשוב לענייננו. מה שחשוב לענייננו זה מהי הגדרת חומרה. ואתם רואים פתאום הגדרות הפוכות למושג חומרה. ואיך שאני מסביר את זה, אין שום בעיה, זה ברור. זה ברור, כי השאלה אם אתה מדבר על חומרה בהלכות ברכות, או שאתה מדבר על חומרה בהלכות לא תיסה. שניהם זה באמת חומרה, כל השאלה זה על מה אתה מדבר. אז הנה עוד פעם דוגמה לזה שניתוח מושגי של המושג כולה וחומרה, עונה על כל מיני קשיים שאנשים נתקלים בהם כי הם לא ניתחו את המושג. כמו כל הסיפור של הבית הלוי, כמו ספק ברכות להקל. כשתשאלו את זה את האנשים, רוב האנשים לא חושבים על השאלות האלה בכלל, אבל כשהם נתקלים בשאלות האלה הם פוערים פה ולא יודעים מה לעשות איתם. אני ניסיתי את זה כבר בעבר. והנקודה היא שלא עושים ניתוח מושגי. כשעושה ניתוח מושגי זה מבהיר לך את התמונה הרבה פעמים בצורה מופלאה. אוקיי, נעצור כאן. זאת הייתה הדוגמה הנוספת. מישהו רוצה להעיר או לשאול?
שר כוח.
אוקיי, אז נעצור כאן.
תודה רבה.